דבר שהוא צריך להפריד בין טיעונים אידיאולוגיים או עקרוניים לבין השאלה המעשית הביטחונית. אני לא מדבר עכשיו בכלל על שאלה ביטחונית המעשית, לא נכנס בכלל לסוגיה האם לתת או לא לתת שטחים מבחינה מעשית זה יביא שלום או לא יביא שלום. זה לא הנושא בכלל פשוט, זה נושא שיש לי המון 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 מה להגיד עליו, ואני מוכן רק להגיד בשתי דקות, אני לא רוצה עכשיו לעשות את זה דיון, אבל סתם זה, לא, זה פשוט לא עובד. זאת אומרת, באופן אמיתי, כמו שאמרו הרומאים, הרוצה בשלום יקרון למלחמה, אין דבר כזה שאתה מוותר ויש לך לקבל שלום, לעולם לא. מקבלים שלום, מי שרוצה ללחם מקבל שלום, מי שבורח רק המלחמה רודפת אחריו, אבל זה לא, לא רוצה עכשיו לעשות איזה דיון ארוך, כי זה לא נושא פשוט. אבל רק תדעו שזה שאני מדבר על הצד האידיאולוגי, זה לא בגלל שאני חושב שבצד המעשי מה שאתם אומרים זה נכון. גם בצד המעשי, אפילו אם לא היה שום אידיאולוגיה, אם גם ארץ ישראל הייתה הכותב הצפוני, גם כן הדרך הנכונה להחזיק אותה הייתה לא לוותר על כלום. זה מבחינה מעשית. אבל זה לא הנושא. עכשיו, אז בזה נסגור את החלק המעשי ונעבור מיד לחלק הערכי. בסדר? לא. עכשיו לגבי החלק הערכי. דבר ראשון, אני חושב שצריך לשים את ה... קודם צריך לענות על השאלה, שעוד פעם בעיניי ברורה לגמרי, אבל צריך עוד פעם לשים אותה על השולחן ולענות עליה, והיא השאלה אם יש בכלל משהו שווה למות עליו, בכלל. האם בכלל יש עניין להילחם על הערכים? זאת השאלה הראשונה. אחרי זה כמובן, אם לא, אז בזה נגמר הדיון. אם כן, אז אנחנו צריכים לברר האם ארץ ישראל היא ערך או לא. ברור, זה השיטה. אבל דבר ראשון צריך לברר, אם בכלל יש מה להילחם על הערכים, כי היום, לצערנו, בתוצאה של הספקנות, כמו שכבר דיברנו על זה בחיים, כן? אז אין היום למעשה יחס לשום ערך. זה לא רק של, זה לא של ארץ ישראל, אלא למעשה היום ההרגשה היא שאין מה למות על שום דבר, שאין שום ערך לשום דבר, ששום דבר לא שווה. בוא נגיד, הדבר הכי שקדוש בעולם שאנחנו נתקלים בו הוא חיי הפרט. זאת אומרת, חיי הפרט זה הדבר הכי חשוב, וכל דבר אחר לא חשוב, לא חשוב כמו זה. אז בוא נברר קודם אם זה נכון או לא. אז א', זה לא יכול להיות נכון. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא הגיוני, ורואים את זה גם בהתנהגות שלך, כי כל, בוא נגיד ככה, אני לא יודע איפה היה חבר שלכם, אם זה בשקם או לא, אבל כל מי שהוא חייל קרבי, הוא כבר, זה הדבר הכי אידיוטי בעולם, להיות חייל. מי שלא מאמין בערכים, אני לא מאמין להיות חייל קרבי, אז מה אתה הולך למות? טמבל, תברך לאמריקה. נכון? אז הוא אומר, אז הוא יגיד לך, טוב, רק זה דבר כי כולם הולכים, לא שווה למות כי כולם הולכים. זה ממש דבר מטומטם מאוד. מה? בסדר, אלה שכבר איתך, הם אלה שמדברים, נכון? בחור חילוני שנמצא עכשיו בשריון, אז מה אתה עושה בשריון? אתה עכשיו הולך להרג.
אין לך מה להגיד
למי ש... לא, אני אגיד גם לא. אני אגיד, לא משנה. אני אומר, בתור עיקרון, עצם זה שהמדינה החילונית חושבת שיש ערך בזה שבחורים צעירים ילכו לשירות קרבי בעל סכנות, זה אומר שבלי להסביר מה, הם מבינים שיש בעולם ערכים. יותר חשוב מחיי הפרט. נכון?
אבל לא
בעד ללכת. בגלל שיש חוק, הם הולכים. תקשיב, בסדר, אתה אידיוט עמוד של החוק. יש לקפוץ מהגג, אתה קופץ?
באיזה חוק?
מה? אז יש לך, זה לפי שלך, זה חוק יותר אידיוטי, צריך למות בעזה. הנה, יש לך חוק כזה שחוק לך למות בעזה, סתם. זה חוק.
באמת כולם יוצאים
לי. רק שנייה. אז יש ערכים ששווה למות בשלהם או לא?
כן. רגע, המשפחה זה נקרא ערכים?
לא יודע. אני לא יודע, אני שואל אם יש באופן עקרוני בכלל כן או לא. האם יש בעולם דבר שווה למות בשלו? זאת הסוגיה הראשונה. אין בעיה, משפחה זה ערך שווה למות בשלו? מצוין, קיבלתי. זה לא חוכמה, אתה לא חשבור על עצמך באמת, אתה מגזים.
כן, עליי ועל הבנים שלי.
אתה, כל הכבוד מ-18, אין לך לא בנים ולא אתה ולא נעליים. אתה שומר על אמא שלך במקרה הטוב. סימן שלגדי ילדים זה ערך ששווה להסתכן במוות בשבילו. האם כן או לא?
כן.
יופי. זאת אומרת, האם יש או אין בעולם ערכים שווה למות בשבילם? הדבר ראשון, עם כל ה... בוא נגיד, עם כמה שאתם יכולים להנח בתור נגיד מייצגי העולם החיים, אתה יכול להנח ולהתכמת ולהתאבט לכל הכיוונים, בסוף אתה חייב להודות שיש בעולם אחרת בשביל מה
אתה אומר על הקיום שלי, לא על שום ערך, לא על שום אידיאל.
קיום שלי אני אשמור אם אני אברח לאמריקה, אתה מסכים? הרבה יותר טוב מאשר אם אני אלך לעזה לשמור על אחותי הצולעת, נכון? אני שואל כל מרצינות, מה אתה עושה פרצוף? כן או לא? יופי. אבל הם לא בורחים לאמריקה, הוא שם נמצא בעזה.
אמנו לך, אחד
עליהם, הוא אמר שהוא קרק כדי להשפיע מפנים. אז להשפיע מפנים יותר חשוב מאשר לחיות. אתה מסכים?
יכול להגיד שהוא הולך לשקל בשביל זה, כל שהוא לא מסתכל.
וזה אני לא שואל עכשיו את הבן אדם הפרטי. אני אומר, האם באידיאולוגיה החילוני שלך, אתה מודה שגם לפי האידיאולוגיה החילונית שלך, יש בעולם דברים שמותר להסתכן בשולהם במוות, או אפילו למות בשולהם. תכף דוגמה, בסדר? אנשים שהלכו ללחם בהיטלר, עשו דבר טוב או רע? לא אלה שהיו בחנות ריכוז ופרמטו. שלחו עכשיו 100 חיילים יהודים להילחם נגד הנאצים. אתה צריך, צריך ללכת או לא צריך ללכת? תסביר לי, שצריך חילונית. צריך או לא צריך ללכת? כן? אתה עכשיו, אתה שאלה עכשיו עוד יותר קיצונית, בתור, עוד פעם, יכול להיות שאנשים יגידו לא. אבל לפחות האם יש סיכוי שגם אנשים חילונים יגידו כן. אתה עכשיו חייל הכי מצ'וקמק בעולם. בסדר? הכי לא יודע מה החיים שלו שום דבר. אבל אתה נמצא עכשיו בבסיס באיראן, ליד המקום שלוחצים על הכפתור האדום, על הטיל שמפוצץ את כל מדינת ישראל. בסדר? עכשיו אתה יכול או להיכנס שם, להסתכן, או למות אפילו, או שאתה עולה בורח משם, כי אתה המסכן נשארת שם, לא יודע, שחררו אותך שם. בטעות, איך הגעת לשם? אתה הכי טמבל בכל צהל, כן? הגעת לשם. אתה עכשיו, יש שם את הכפתור האדום, אתה רואה איזה איראני הולך לחוץ עם האצבע, זה ברור לך, עכשיו תגיד אולי לא, אולי כן. 100% לוחץ לכפתור, כל מיני ישראל עליך. עכשיו זה ברור שאם אתה תברח, תתחבא שם בשירותים, אז יכול להיות שאני אמצא אותך, נכון? אם אתה תיכנס, אז תהרוג אותו. מדינת ישראל תינצל, לצורך העניין, לא משנה, נגיד שאי אפשר לחוץ יותר לכפתור, ומי יודע אחרי זה מה האיראנים יעשו לך. בסדר? נו, מה אתה עושה, חמוד? אני לא רוצה אותך אישית מה אתה עושה. אני אומר, האם גם לפי הערכים החילוניים שלך, יש עניין להיכנס לשם? אני שואל. יופ, ברור, מפריע. הסימן שיש בעולם דברים שווה למות שלהם. זה נכון או לא נכון? יש בעולם דברים ששווה למות שלהם, או לפחות להסתכן במוות, אני אומר, אפילו למות. אבל בטח אנשים מוכנים להסתכן. עכשיו, חוץ לזה, לאן אנחנו מדברים? הרי כל האנשים בכל העולם, כל הזמן, מוכנים להילחם בשביל דברים, אפילו הרבה יותר מטופשים מהדוגמאות שנתתי עכשיו, נכון? אז זה ברור ש... אין מה לעשות, חבר'ה, זה כמו שדיברנו עם הקורבנות בשיעור הקודם. אין מה לעשות, כמה שזה מעצבן את החילונים, בסוף אתה צריך להודות שהיצור האנושי מוכן להקריב את חייו בשביל הלחם. זה לא יכול להיות חילוני, יכול להיות דתי, יכול להיות רוסי, יכול להיות בלגי, זה לא משנה. אנשים מוכנים... מה?
עצם זה שאתה חי, זה סיכון.
טוב, יש לי גם הוכחה שכולם מתים בסוף.
כן. לא,
כי
בן אדם עושה לספר, אז הוא מוכן למות גם בשביל לחד לספר.
נכון, אבל השאלה אם אתה מכניס לך מראש... נכון. נכון, אבל פה מדובר על להכניס לך מראש לסכנה עבור ערך. אתה מבין? לא, אתה צודק, של נעשה כל דבר בחיים בסיכון, נכון? אל תיסע באוטו, אל תלך ברחוב. מה? אני
יותר בתאונות דרכים מאשר במלחמות.
נכון, אתה צודק, נכון? דוגמה טובה, נכון. טוב, בכל מקרה, אז קודם הבהרנו את הדבר הברור והפשוט שעליו אי אפשר להתווכח מכל אידיאולוגיה שהיא, וזה שיש בעולם דברים ששווה להילחם, שמותר להילחם על דברים בעולם, יש דברים בעולם ששווה להילחם עליהם. בסדר, חבר'ה, אנחנו הולכים לאחר את הזמן. אני... יש לי עוד רק, זה רק זמן, זה הפתיחה שהיה צריך לעבור תוך שתי דקות, כן, זה דבר הכי פשוט. יש בעולם דברים ששווה להילחם בזה, דבר ראשון. עכשיו השאלה הבאה זה האם ארץ ישראל הוא אחד מהערכים האלה או לא. אם ארץ ישראל זה אחד מהערכים האלה, ששווה להילחם עליהם, אז בזה נגמרה השאלה, נכון? אז כמו שאני מוכן עכשיו להילחם על חיי תושבי מדינת ישראל, אני מוכן להילחם על זה ש, יודע מה, לא ייפגע מוסר העולמי באינדונזיה, או כל אחד עם הג'וקים שלו, אז אני יכול לכם ארץ ישראל, נכון? זאת אומרת, ארץ ישראל לא שונה בזה מכל ערך אחר בעולם. אז אם ארץ ישראל זה ערך, בעל חשיבות, אז שווה לי לכם שלא, לא בעל חשיבות, לא שווה לי לכם. בסדר עד כאן? יופ. עכשיו, נעבור לשלב הבא. שלב הבא, השיטה תהיה כזאת. קודם, אני אראה לכם, שגם לפי השיטה... נכון, נכון, אבל יש גם ערכים שווה למות שלהם, נכון?
נכון, אבל
ארץ, ארץ זה סוג של ערך כזה שהדרך היחידה להחזיק אותו זה להילחם בשבילו, נכון? בניגוד למשל לשתות קולה, שזה אפשר גם בדרכים אחרות, נכון? זה דוגמה לדבר שמה לעשות, הדרך להחזיק אותו להילחם. יופי, אז עכשיו זה היה שלב ראשון. שלב שני, אנחנו צריכים להבין ש... אנחנו נענה על השאלה בשני דרכים. דבר ראשון, אנחנו נענה על השאלה בהנחה שעם ישראל הוא עם ככל האומות. בסדר? קודם נטפל בשאלה מתוך עם ככל האומות, לא מתוך עם ארץ ישראל, עם ישראל בתור עם מיוחד. בסדר? ואנחנו נברר שגם אם עם ישראל הוא עם כמו כל העמים בעולם, נורמלי לגמרי, גם אז אין לנו בכלל מה לוותר על שום מטר בארץ ישראל. בסדר? כי אף עם בעולם לא מוכן לוותר על מטר מהאדמה שלו. זאת אומרת, אני אראה לכם שאף עם בעולם לא מוכן לעשות מה שאתה מוכן לעשות. אז תחליט. אני אומר לכם קודם את המשגרת הכלית, אחרי זה מכניס לזה תוכן. אתה צריך להחליט, אתה, בתור זה שמדבר איתי, אם אתה עכשיו מייצג את עצמך בתור עם רגיל או בתור עם מיוחד. מבינים? אם אתה רוצה לייצג אותך בתור עם רגיל, כמו העם האמריקאי, אתה עכשיו מייצג את עצמך, אתה עכשיו ישראלי בדיוק כמו שאמריקאי אמריקאי וצרפתי צרפתי. אם ככה, אני אראה לך שלשיטה הזאת ודאי שאתה לא מוכן לוותר על סנטימטר.
אני חושב, כן.
נגמור לדבר. כן? אם אתה עכשיו בייצג אותך בתור רוסי, אני אומר שבתור רוסי אתה לא מוכן לוותר על סנטימטר. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אני לא רוסי, אני יהודי, ואני בתור יהודי אני עם מיוחד, ובתור עם מיוחד יש לי מוסר מיוחד, אז עכשיו אני אראה לך שגם ודאי אז אתה לא מוותר. אתם מבינים? מבינים את הרעיון? איך השיטה פה? עוד פעם. קודם אני אראה לך שגם בתור עם רגיל אתה לא מוותר על סנטימטר. ואז, בדרך כלל מה שקורה זה שאתה תגיד לי בסוף, טוב, אנחנו יהודים, זה משהו שיש לנו מוסר מיוחד. אנחנו לא כמו כל הברברים הדוגמאות שאתה מביא לי. אוקיי, אנחנו עם מיוחד, במה אנחנו עם מיוחד? במה? בזה שאנחנו שותים קולה כמו כולם, יש לנו מקדונלד, במה אנחנו מיוחדים? אולי במורשת התרבותית שלנו, למשל, תורה ומצוות, אז בוא נראה שאולי עם ישראל זה חלק מהייחוד שלנו, ארץ ישראל שייכת לייחוד שלנו, ממילא, ודאי שאנחנו לא מוותרים עליה. זה השיטה. עכשיו בוא נתחיל לעבוד בצורה מסודרת. כל דבר על השאלה, נדבר איתך על השאלה, מה זה זכות של עם על הארץ? מה זאת אומרת? אני אומר, אני רוצה להילחם, יש לי זכות על הארץ, רוצה להילחם עליה. זה מה שאני אומר, זה הטענה שאני מציג, נכון? אתה חולק על זה, אתה אומר, א', לא מעניין אותי אם יש לך זכות או לא, וגם יש לך זכות או אין לך זכות. לערבים יש זכות. אם יש לי זכות, יש כבר, זה כבר ערך מסוים. השאלה היא, זה שווה למות על הערך הזה, זה כבר שאלה אחרת. אבל קודם בוא נברא אם יש לו בכלל זכות על הארץ שלנו, נכון? האם המקום הזה, עזה הזה, שנלחם עליו, במקום שיש לי זכויות, או שאני נלחם פה על איזה גזלה, נכון? זאת שאלה ראשונה שצריך לברר, שלראות אם בכלל אני בצד המוסרי או לא. כי אחד הטיעונים של מי שעובד בצד שני, שעובד, אתה לא מוסרי. אתה לא, אתה למעשה סתם, הלך גנבת איזה ארץ, ועכשיו אתה עוד אומר שיש לך, רוצה שאני אמות עליה. ואתה גנב, אני אומר, לא, דבר ראשון, בוא נברר אם יש לנו זכות על הארץ הזאת או לא. אם כן, אז בוא נברר הלאה מה המשמעות של הזכות הזאת, בסדר? יופי. טוב, אז עכשיו אני שואל אותך, כבודו, תגדיר לי אתה מה זה זכות של עם הארץ. לשיטתך, לא, אני לא אגיד, אתה תגיד לי מה זה לשיטתך זכות של עם על הארץ, אבל לפני שאתה אומר, תחשוב בראש שההגדרה שלך צריכה לעמוד בקריטריונים מקובלים, למשל שלגרמנים לפי זה יש זכות על גרמניה, ולאמריקאים על אמריקה, ולצרפתים על צרפת. אם תיתן לי הגדרה שלא עובד בשום מקום, אני לא רוצה. בסדר? אז ההגדרה שלך צריכה לעמוד במבחן הבדיקה, כמו שאמרתי, שלאמריקאים יש זכות על אמריקה, ולגרמנים על גרמניה, ולצרפתים על צרפת, כי על זה אין מחלוקת, נכון? אז שם בוא תן לי אותה, בבקשה, תנו לי חברים הגדרה לזכות של... מה זה זכות של המארץ? ממה היא נובעת? מה?
חיים שם.
הם חיים שם, יופי. אז לאינדיאנים יש זכות על אמריקה. הם חיים עכשיו שם? אנחנו חיים עכשיו שם, ולא ערבים.
היסטוריה.
היסטוריה. אז לאינדיאנים יש זכות ולא לאמריקאים. כן. מה? עם מה נופן זכות של אמריקה? זה שיטתך. עזוב, אני יש לי דעה שלי. אני אומר את הדעה שלי עוד. אני אגיד אחרי זה. מה לשיטתך? אתה אומר שלערבים יש זכות על הארץ הזאת. למה? מה זה לאום? תן לי הגדרה. שאומרת למי יש זכות על מקום מסוים בעולם, ואנחנו קודם נבדוק שהיא עובדת אצל האמריקאים, הגרמנים והצרפתים, אם היא עובדת, אז נחיל אותה עלינו ונראה אם לנו יש זכות על הערבים. מה שאני מדבר רק איתו.
המקום כאילו, לא דווקא
כאן. אני לא הבנתי. מה ההגדרה, חמוד?
כל זאת הערכית שתגדל למען מטרה.
כן.
מגיע למדינה כמו בהחלטה.
מגיע למדינה, זה קשקוש.
מגיע לשטח אדמה.
כל קבוצה חוץ מגיע לשטח אדמה, הייתי רוצה את זה. איפה ראית בעולם שאיזו קבוצה שהתאגדה קיבלה אדמה?
לא, אלא כן
מכבי תל אביב רוצה אדמה? קבוצה רוצה מקום, היא רוצה מקום דווקא בניו זילנד, נראה לה מצוין בדיוק בשבילה, יהיה נעים שם. מה, איפה המצאת את זה?
אני אתכוון לדוקטור
שפרטים הקטנים. תגיד לי הגדרה שנוכל לבדוק אותה מול אמריקה, צרפת וגרמניה. אתה מסוגל לתת לי הגדרה? אין לך, טוב.
שיטה, מי ששולט על מקום...
מי שולט במקום?
אה?
מי שולט היום במקום? בגוש חטיף, מי קולט? אז למה להחזיר? שיטתך אין מה להחזיר, נכון? מצוין, איש כוח, הלאה. אישך, עוד מישהו רוצה לתת הגדרה? זה שיטתך, אנחנו עוד גרעי, אנחנו שם. מצוין, זה מה שהיה לא חייב.
מסכים זה שלנו, אני רוצה אבל להחזיר את זה בשביל השקל.
אבל הוא אמר שההגדרה היא, עזוב, שאתה קופץ כפרעוש ממקום למקום. אמרנו קודם להגדיר זכות, אחרי זה נראה מה המשמעות של הזכות, נכון? יופי. אז לשיטתו יש לנו זכות, מצוין. עוד מישהו רצה לי הגדרה, מה זה זכות של עם על הארץ? הגדרה, לא לבלבל סתם במוח. הגדרה, יש לך הגדרה?
ששולט נכון על הארץ.
ששורט, סליחה?
שולט נכון על הארץ.
מה זה נכון, סליחה? מה ההגדרה?
שמונת אלפים יש על 2 מיליון.
סליחה, זה לא שמונת אלפים יש על 2 מיליון, אנחנו יש בערך 4 מיליון יהודים ו2 מיליון ערבים, פלוס מינוס. מה אתה מחשיב את הבן אדם שיושב פיזית באותה נקודה? אז לפי זה בגליל יש רוב ערבית, אלא אם בגליל יש שיטתך, נכון? יופי, אני גאה בך. אז קדימה, בוא נחזיר גם את הגלית. כן, אז ודאי שאתה לא סופר אנשים על מטר מרובע. אתה עושה, בוא, בוא וכללי, מי הרוב שם, אם כבר. אתה יכול להגיד, כן. עוד הגדרה, חברים, אין לכם הגדרה.
חזק
סובל. מי יותר חזק? מי היום יותר חזק?
אנחנו.
כמה שמלן?
כמו אמריקאים ואיראק.
מצוין, נכון, אני מסכים. הגדרה מושלמת, סימן שאנחנו עושים הכל שלנו. מצוין. מה שהיה לוכיח. חבר'ה, הגדרה, חברים, הגדרה. למה לערבים אין זכויות שם? אין להם זכויות. מה?
היסטוריה.
היסטוריה של מי? מה ההגדרה? היסטוריה זה מילה, הגדרה. יש לך הגדרה? הגדרה. היסטוריה של התיישבות זה כמו להגיד חתול עם אוזן. לא אמרת הגדרה, הגדרה. תגיד, מי שגר שם 200 שנה, מי גר 500 שנה, 300 שנה, ש-100 אלף איש ויותר גרים 20 שנה.
מי שגר שם
ראשון. מי שגר שם ראשון, יפה. אז צריך לצאת לפלישתים, כיוון שאין פלישתים, אז הוא אומר לכבר אף אחד לא מגיע. אז למה ערבים? אין
טועני דבר שם
המשך של הפלישתים. אני המשך של אברהם אבינו. כאן לפני, לא אברהם אבינו, של היבוסים, אני יודע מי שהיה קודם. הם טוענים. אמרו.
אבל גם אין פלישתים, הבאים אחריהם זה הפלסטינים.
סליחה, ממש אלוף העולם בהיסטוריה.
בסדר, יום נילה.
ואחריהם האינדונזים, בדיוק. שטויות, מה? נו, חבר'ה, אין לכם הגדרה, כי אין הגדרה. זו התשובה. עכשיו אני אגיד חבל הזמן שלכם.
גם יש לנו הגדרות?
לא תמצאו שום הגדרה, אני אסביר לכם למה. היא האמת, כי אין הגדרה. יש הגדרה. תראו, מה הנקודה? אני אומר לכם את זה בתור אלה שמדברים איתי. זאת אומרת, אני לא אומר את זה לחבר'ה, אני אומר את זה באמת, ככה אני גם אומר. תראו. מה שכל הגדרה שתיתן לא עובד. כי האמריקאים כפשו את זה מהאינדיאנים, חברים, אין מה לעשות. נכון? ולמעשה, לשיטתך, אם תגיד שהראשונים שם, אז ניתן את זה לאינדיאנים. תגיד האחרונים, אז אנחנו האחרונים. מה? אני
יכול להגיד את זה שאמריקה שייך
לאינדיאנים. כי אמרתי לך שאתה לא יכול להגיד. חמוד, חמוד, חמוד. אז לשיטתך עכשיו, כל העולם לא מוסרי. אז גם אנחנו לא מוסרי.
בדיוק, אנחנו רוצים לתור לזה, נוכלים
את הספרים. זה שלב בטא, שכחת. אני אפילו לך בפח הזה טיפול אחרי זה, אתה נופל מהר מדי. מהר מדי, זה מה שאומרים לי, כל החילונים נופלים בפח ישר. לא, אני רוצה שקודם יתבשלו קצת, ואז יתלו בפח. זה מה שאני רוצה שתגיד.
מה הבעיה להגיד שאמריקה שייכת באינדיאנים?
כי יש בעיה עם זה, כי עוד פעם, אתה לא יכול לתת הגדרה שלא עובדת בשום מקום. הגדרה של זכות אמורה להיות משהו, כמו שאמרתי, שעובדת. אז לפי זה, בריטניה שייכת לגאלים, אני לא יודע מי שהיו שם קודם, הקלטים, וצרפת לגאלים, וגרמניה, אני לא יודע למי היה שם קודם לפני הברברים האלה. אז זה לא יודע, אתה מבין, זה שטויות, מה, זה, אף אחד, ההגדרה שלך לא עובד בשום מקום, אז היא לא הגדרה טובה, אתה לא יכול סתם להמציא, לזרוק משהו. בקיצור, התשובה האמיתית זה שאין הגדרה. כל הגדרה שתיתן, היא למעשה לא עובדת באיזה מקום. כי בסוף, כולם כבר יושבים במקום שאף אחד, כי בס אחרים מבין לתרומות. כל אחד יושב באיזה חור שאף אחד לא יודע מאיפה הגיעו לשם. בפועל, יש הגדרה, אבל היא לא הגדרה מתמטית. אתה לא יכול לתת הגדרה מתמטית, זאת הבעיה פה. כל הגדרה, הכוונה, אתה לא יכול לתת הגדרה שהיא אובייקטיבית ומוחלטת. כל הגדרה שתיתן היא כבר לא תעבוד. תיתן, תגיד, 200 שנה, אז אלו קרים 230 שנה. תגיד, מי שהרוב, אז יש מקומות שהרוב לא שולט. זאת אומרת, זה אף פעם לא עובד בצורה כזאת, סכמטית. לכן, לי יש הגדרה. והגדרה הזאת היא לא הגדרה שאפשר לתחום אותה במספרים, אבל היא הגדרה שעובדת. זה קצת קשה לך בתור אדם שלא למד תורה, באמת אני אומר, בתור אדם חילוני, זה קשה קצת לאנשים לקבל הגדרות, שנקרא לזה הגדרות של מגמה ולא הגדרות מתמטיות. כי זה הגדרה, הגדרה שהיא יותר, נקרא לזה הגדרה של, נגיד, התנהגותית. אנשים רגילים להגדרות מתמטיות, אבל אין דבר כזה במקרה הזה, פשוט אין. אז לא שתגיד שאין דבר כזה זכות של המערכת ונגמר, יכול להיות שתגיד, אין דבר כזה, סתם קשקוש, ואני אומר, אז אם אין דבר כזה, אז אנחנו יותר חזקים שיעופו פה. ואם תגיד שיש, אז אני תראה שההגדרה שלי היא הגדרה הנכונה. אז הגדרה שלי, למעשה ההגדרה שלנו, היא מה זכות של עם הארץ למעשה נובעת מתוך הקשר הנפשי של עם הארץ. הזכות נובעת מהקשר הנפשי. כי בסופו של דבר, כל הפרמטרים האחרים שאמרתם, הם שקלול של אותה, של אותה, של אותו קשר נפשי. כי בסוף, זה קצת כמו, עוד פעם, אני חושב מדבר לכם קצת כמו תמידי חכמים ולא בכל חילונים, אבל אם אתם זוכרים, זה הטעם, אחד הטעמים של כל דעלים כבר, זה שמי שזה שלו הוא יותר עצבני פשוט, אתם מבינים? זה מזה ש... אתם מכירים, דבר על הדבר.
כן, כן.
שאומרים כל דעלים כבר. כל דעלים כבר, איזה מין דבר? מה זה כל דעלים כבר?
זה נכון שזה לא בדיוק מתאים לנו עזה, לא בדיוק קרבים עליה.
אבל תן לי לימור גביר, ואז... אם יהיה עוד שאלות, אחרי זה נשמח לתת לך לבוא. אני אומר, זה קצת כמו הגדרה של כל דעלים כבר, כי בסוף, למה יש סברה בכל דעלים כבר? כי בסוף, מי שמרגיש שזה שלו, הוא מוכן להילחם, מי שלא מרגיש שזה שלו לא מוכן להילחם. אז הקשר הנפשי הזה מתבטא גם בהגדרות שלכם. מי שיותר חזק כי הוא מוכן לכבוש את המקום, מוכן לשבת בו, מוכן להפריח אותו, מוכן נדע מה, לייבש שם את הביצות, מוכן לשאוף אליו, עוד כל מיני דברים שמגדירים קשר של עם הארץ. אז מה לעשות שהאמריקאים היום קשורים לאמריקה? הם קשורים לאמריקה בזה שכבשו אותם, נכון שגירשו את האינדיאנים, מאוד לא מוסרי. אבל הם מוכנים ללחם עליה, והם גרים שם, הם מפריחים אותה, הם בונים אותה. הם עשו ממנה משהו שלא היה קודם, אז זה שלהם. ועוד הדבר הצרפתי, בלי שאלות עכשיו. אחרי זה, שאלות על הכל, תשום לך שאלה, תשאל אחרי. אז לכן, ההגדרה האמיתית היא קשר נפשי. רק הבעיה בהגדרה הזו שהיא הגדרה שאי אפשר להגדיר אותה בצורה מספרית. אבל לעם ישראל, יש לו קשר נפשי לארץ ישראל, יותר מה שכל עם ישראל שהיה פעם, ובטח יותר טוב מהברברים האלה שנקראים פלסטינים, שלא היה דבר כזה מעולם בכלל. הדבר ראשון, בתור שיעורי בית, אתם חייבים לקרוא את הספר המפורסם מאז ומקדם. שמעתם על הספר מאז ומקדם? זה, דעתי, ממש, 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 פשלה חמורה של ראשי מכינת בני דוד, שלא קראו פה כולם את מאז ומקדם, זה ספר אפילו שיכול להיות פה ספריית חול. שאני אספר לכם על הספר, יש לי אפילו עותק על הבית, רק כמובן, אולי כבר אין לי, תמיד מלווה אותו אחרי השיעור הזה למישהו ואף לא מחזירים לי. אז כבר אין לי בבית. זה ספר שכתבה חוקרת אמריקאית. לא שמעתם על זה דרך אגב? אף אחד לא שמע מאז ומקדם, אני לא מאמין. לא שמעתם, אני חושב. סתכל רגע בינתיים בתוך זה ששמע, זה לא בספר, איפה ספריית חול? פה מה לאחורה, לא? סתכל אם אין איזה פה. נעולה כבר, לא, חשבתי שזה פעם זה היה פה למטה. עזוב, 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 חבל הזמן שלך, חפשו אחרי זה. חפשו אחרי זה. בכל מקרה, זה חוקרת אמריקאית, שהייתה כמו כל החוקרות האמריקאיות בעד הערבים, כן? כמו כל האליטה התרבותית, הם כולם בעד ערבים, אז היא עשתה מסגרת העבודה שלה מחקר על הפליטים הפלסטינים המסכנים והדלים שהיהודים גרשו אותם הבית. מסגרת המחקר היא הגיעה לאום בשביל לברר פרטים על הפליטים הפלסטינים המסכנים שהיהודים וכו'. כן? ואז היא ראתה שבאום יש הגדרה למושג פליט. פליט לפי הגדרה של האום זה מי שגורש במקום שהוא נולד בו. בסדר? יש שם עוד הגדרה לפליט פלסטיני. פליט פלסטיני זה מי שגורש מארץ ישראל בשנת 48. ואז עלה בדעתה שאלה מעניינת, למה יש שתי הגדרות? ואת למה צריך שתי הגדרות בספר חוקים של האום? למה שלא יהיה הגדרה אחת? והתשובה היא כמובן כי הם פשוט לא נולדו פה. מבינים? ההגדרה של פליט זה מי שגורש במקום שהוא נולד בו. רק אצל הפליטים הערבים זה פשוט לא חל כי הם לא נולדו פה. אז עשו הגדרה מיוחדת מי שגורש פה ב-48, מבינים? עכשיו, פתאום הבריק לרעיון שכנראה הם פשוט לא נולדו פה, אחרי למה צריך שתי הגדרות. ואז התחיל לעשות מחקר שלהם על הדבר הזה. פרסמה ספר שנקרא מאז ומקדם. שהספר הזה, חבר'ה, זה הפשט של ההיסטוריה. זה מה שעצוב, שחברים תמימים וצדיקים כמוכם, שמוכנים ללכת לכל ההפגנות ולהילחם על ארץ ישראל ממש כמו טרומפלדור, לא יודעים בסוף שאנחנו צודקים במובן הפשוט של המילה, לא במובן הרוחני של ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. במובן הכי פשוט, פשוט הערבים האלה לא היו פה מעולם. אתם מכירים את המושג חורני? מה זה חורני? לא אחד גם בעל שמבריג עקום. כן, מה זה חורני? זה אחד שבא מחרן. איפה זה חרן? זה בסוריה. כי שבא התיישבות של היהודים לפה, באו כל החורנים. כן, אלה מהחרן, מה תראו, יש פה פרנסה, באו חורנים. ערפאת, איפה נולד ערפאת? בקהיר. ערפאת הוא פסק איזה מצרי, שנולד בקהיר, ובא לפה עם משפחתו, אני לא יודע מה. היהודים סיפרו אוכל, אז כולם באו. אז א' צריך לדעת שמצד הפשט, סתם חבורת הערבים האלה, סתם ברברים שבאו מחורן, ממצרים, בדואים, כל מיני כאלה שבאו לפה, לא היו פה מעולם. נכון שהיה פה גם ערבים.
יש קישור נפשי למקום.
חבוד, יש קישור נפשי למקום, אבל הכמות של קישור נפשי, אנחנו נבדוק את זה תכף בהמשך. קישור נפשי זה לא אומר, אני אדבר על זה תכף, אל תתרגש. זה אמרתי גם בחינה החילונית דרך אגב, ככה, אף אחד לא פצה פה וצפצף. רגע, תנו לי לגמור. לא גמרתי, ואני מצבנו מנועש מבחינת זמן. רק לא התחלתי, לא בדיוק לא התחלתי, אבל יש לי עוד הרבה מה להגיד. דבר ראשון, צריך לדעת העובדות. לכן שווה לקרוא את הספר, תדעו את העובדות. נכון שספר מלא גדוש פרטים, אבל תרפרפו קצת, תראו מי נגד מי. בקיצור, היה פה ערבים. היה פה גם ערבים, נכון? במשך ההיסטוריה היה פה גם ערבים, אפילו לפעמים יותר מהיהודים, נכון. אבל הכמות שלהם זה לא כל הברברים הפלסטינאים האלה, מה שקוראים לעצמם היום, היו 30,000, 40,000, 50,000, 100,000. כן, מה זה דרך המספרים. וכל הערבים האלה שקוראים הפלסטינאים בכלל לא ערבים, לא נולדו פה אף פעם, לא היו פה אף פעם ולא כלום. עכשיו, לכן דבר שצריך לדעת הפשט. עכשיו שאנחנו יודעים את הפשט הזה, תראו שמבחינת הקשר הנפשי, ודאי שלעם ישראל יש קשר נפשי, זה יותר מה שכל אומה אחרת. כי הערבים האלה שיושבים פה, סליחה, לא היה בכל ההיסטוריה קבוצת כזאת, קבוצת אנשים, שקיבלה את כל האפשרות להקים לעצמה מדינה ולא עשתה את זה. הערבים האלה, א', זה בכלל, שזה אצל ערבים לא נתנו להם מדינה, נכון? הרי זה אצל הירדנים ואצל המצרים, אנחנו לא חלם לתת להם שום דבר, נכון? ב', כבר מ... תראו, זו דוגמה של השנים האחרונה, כבר מ-93, כבר יש 12 שנה, כן? עושים הכל שיהיה להם מדינה, נותנים להם כסף, איזה מקום בעולם, איזה קבוצת אוכלוסייה בעולם, קיבלה כל כך הרבה סיוע. נותנים להם כסף, נותנים להם הכל, רק תעשו לכם מדינה כבר, נכון? הם לא רוצים. למה הם לא רוצים? הרי הם כן רוצים בסך הכל, אבל הם, יש להם ג'וק לזרוק קודם את היהודים או משהו כזה. וזה בעיני, תראו, בגלל שנתנו לו להקים מדינה, הוא פשוט הקים מדינה. נכון? למרות שגם הוא רצה את עוד חלקים, הוא אמר קודם להקים מדינה, אחרי זה נראה מה יהיה, נכון? כי היה לו קשר נפשי אלה, אין להם שום קשר נפשי. קשר נפשי זה אומר שאתה גם מצליח, הם לא מצליחים בכלום. הם מסוכסכים אחד עם השני, הדבר הכי שמניע אותם זה השנאה שלהם ליהודים. והשמאלנים שמדי פעם מנפחים אותם, שיוכלו איכשהו עוד פעם, הכבה הם נופלים, והם השמאלנים מנפחים אותם, שכתבו עוד בוקס. זה בערך ככה זה נראה. כן? אבל זה, מעבר לזה אין שום קשר נפשי לארץ, וגם כל הפלסטינים האלה במקרה הטוב קיימים 40 שנה או 80 שנה. ועם ישראל כבר חושב על ארץ ישראל, גר בארץ ישראל, כובש את ארץ ישראל, חוזר אל ארץ ישראל במשך 4,000 שנה. זה יכול להם לדבר. זה ודאי שיש לנו את כל הזכויות המלאות על ארץ ישראל, לערבים האלה אין שום זכות פה, הם לא היו פה קודם, סתם באו פה במילים במוח, לא קשור. יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, בכלל, תראו, מי הכי שונא ערבים? הערבים. כן? זה אמרתי בחינה חילונית מילה במילה. אמרתי, הפליטים האלה שיושבים במחנות פליטים, אתם יודעים כמה יושבים במחנות פליטים? 48, 48 כמה זמן זה כבר? עוד מה 60 שנה, נכון? איפה אנשים יושבים פליטים 60 שנה? אתם יודעים שבחינת העולם השנייה גירשו, לא יודע, 2, 4, 20 מיליון גרמנים, מאיש עכשיו בערך פולין היום לגרמניה. אז מה, הם יושבים עדיין במחנות פליטים? מה קרה? איפה כל הגרמנים האלה היום? מה קרה? הגרמנים, האחים שלהם, קלטו אותם. בהתחלה הם יושבים מסכנים במחנות פליטים, איזה חצי שנה, שנה, קלטו אותם. ואחרי זה, לאט לאט הם התארו בחברה, ונגמר. גם לארץ ישראל באו ב-40 ולא יודע, שנות ה-50, באו מארצות ערב, איזה מיליון, לא יודע כמה, מיליון ומשהו איש, כולה פה 600,000 איש. 600,000 איש קלטו מיליון או מיליון וחצי איש, נכון? אז בהתחלה שבו במעברות, היה קשה, שנה, שנתיים, שלוש, לאט לאט, בנו שיקומים את שוקמקים, עכשיו ברור שם כל אחד גר ב-4 מפלסים, נכון? מה קרה? כי זה, באומה נורמלית, עם נורמלי, גם שיש פליטים, מה שנקרא, אז הוא דרג להם, נכון? הערבים, למה יש את הפליטים האלה? בכוונה משאירים אותם שם, כי זה, הם שונאים יהודים, זה הכל, הם לא אוהבים ערבים, הם שונאים יהודים. אין, ברצינות אני מדבר, נו. מה הפליטים האלה? יושבים בלבנון, מחנות פליטים כבר 60 שנה, מה זה מחנה פליטים? מה? תלך, תבנה לך בית וזהו, תלך לאמריקה, תעשה משהו. כל מה שמניע אותם זה שנאה, אז מה? גם אנחנו רוצים לחזור לארץ שהיינו בחוץ לארץ, אז כולם, היהודים אחרי רומא ישבו 2,000 שנה מחנה פליטים? לא.
הם פוחדים שאם הם יפרקו את המחנות פליטים, אז...
ולמה הם פוחדים? כי הם יודעים שאין להם שום זכויות, זה מי שאין להם. אין להם שום זכויות. הם יודעים שאם האנשים האלה לא יחזיקו אותם בעוני ובתת תנאים, אז לא יהיה שום דבר שיניע את הרצון שלהם באמת לכבוש את ארץ ישראל, כי אין להם שום קשר לארץ ישראל. ואחרי שמניע אותם זה שהם כל מה אומרים להם שסוף כל סוף לכבוש את ארץ ישראל,
ונוכל... פוך לגמרי. אני יכול להגיד דווקא בגלל שהקשר לאנשים כל כך חזק, הם יכולים לחיות בעוני כזה, בצפיפות כזאת, כדי שהזכות שלהם לחזור לארץ, הסיכוי יהיה גדול יותר.
כן, ואני חושב שכמו שאתה יודע, לא רוצים לתת להם אזרחות בלבנון למרות שהם רוצים. פשוט לא רוצים לתת להם אזרחות שם, לא שם ולא בסוריה ולא בירדן. אף אחד לא רוצה לתת להם אזרחות, כולם שונאים אותם. מה הם שונאים אותם? רוצים לדפוק את היהודים. עניינית, בוא, זה לא הנקודה. העיקרית זה, בוא, הגדרנו שהזכות שלהם על הארץ היא מוגדרת על פי הקשר הנפשי. הלאה, בוא נמשיך הלאה. אנחנו עדיין בשלב שבו אנחנו מדברים על ארץ ישראל ועם ישראל בתור עם בכל האומות. עכשיו תראו. כל השאלה שלך על מטר, לתת או לא לתת, זה שאלה של יהודי. כן? לגוי אין שאלה כזאת. כן? גוי פשוט לא נותן כלום. לא מטר, לא סנטימטר, לא מילימטר, מקסימום הוא לוקח. זאת אומרת, עם ככל האומות לא נותן סנטימטר מהאדמה שלו אף פעם, לאף אחד, בשום אופן, כי הוא מבין זה אדמה שלו, ועל האדמה לא מוותרים, נקודה. דוגמה? אני אתן לכם כמה דוגמאות, בבקשה. דבר ראשון, אני אתן לכם כמה דוגמאות מהחיים, ותראו שפשוט אין דבר כזה.
מה? צ'כוסלובקיה.
מה?
צ'כוסלובקיה.
צ'כוסלובקיה.
גרמניה.
לא. סליחה, צ'כוסלובקיה לא רצתה לתת. אבל הגרמנים היו יותר חזקים, וכבשו אותם פשוט, כבשו, נכנסו לחבל הסודטים, מה שנקרא, וכבשו אותם. ואז האנגלים בגדו בהם ולא באו לעזור להם כמו שהם הבטיחו, זה מה שהיה. הצ'כים לא נרצו לתת, פשוט לקחו להם בכוח. כן? או, בואו ניתן לך כמה דוגמא. עכשיו מישהו שמע על מלחמת פוקלנד בערך לפני 20 שנה?
כן.
כן, יופי. מה היה מלחמת פוקלנד מייצר לנו? מה?
האם מול ארגנטינה.
מה?
היא מול ארגנטינה,
מול איפה?
ארגנטינה.
נכון. ומה זה האי הזה?
שהיה בחסות בריטית, והם...
זה אי שהבריטים גנבו לארגנטינה לפני שבוע שבוע. בוא נתחיל מזה. פשוט הבריטים היו יותר חזקים. הם שלטו בים, ארגנטינה, זה האי של ארגנטינה מימים ימימה. מאז שהמציאו את ארגנטינה, פה הבריטים זרקו את ארגנטינה, ישבו שם. יופי, לפני 300 שנה. מאז יש שם כמה חוואים אנגלים חביבים, מגדים כבשים, ויש שם שוטר מנומנם ושיקור בתחנת משטרה. כבר מאז 300 שנה. פעם איזה קאט צבאית בארגנטינה החליטה כובשים חזרה את האי. בסדר? כבשו חזרה את האי, זאת אומרת, מה זה כבשו? באו, שמו את השוטר בכלא, ההוא השיקור בכלא. כבשו את האי. אם תארו לכם שהיהודים שלכם מנת ישראל, גם שמאלנים, גם ימנים, איזה אי 5,000 קילומטר מארץ ישראל, יושבים שם 300 חבר'ה שמגדלים עזים, כן? שאנחנו בעצמנו גנבנו את זה לפני 300 שנה, ושם החוואים מגדלים עזים, משכים גדל עזים, לא קרה כלום, רק יש שם דגל ארגנטינה, במקום דגל ישראל. מישהו היה מזיז את הזרת שלו לשם? אנחנו קחו את היד בבלו במוח, מה, להפר, יש שם דיוטי פרי, נכון? אף אחד לא ככה, לא מתרגש ככה מזה, נכון? יופי. הצי האנגלי הרקוב עם המשחתות מלחמת העולם השנייה, עם הנוסעות מטוסים, עם המטוסים שממריאים האנכית, כי אין להם מקום לנסוע, יודעים מה אני מדבר? יש להם מטוסים שממריאים האנכית. כן, כל הצי האנגלי, כולו נוסע לארגנטינה, נלחמו שם, לא יודע, חודש, חודשיים, שלושה, זרקו את הארגנטינה, החזירו את השוטר, חזרו הביתה. למה? לא היה אופוזיציה בכלל, באנגליה. לא היה אופוזיציה במלחמה הזאת. כולם התגייסו כאיש אחד, מה שנקרא. מחמש עשרה קילומטר מהבית, גנבת את זה מהצוחה. מה אתה מבין? מה הכי לכם על זה? תגידו לי, לא נורמלי. כן, כי זה עם נורמלי. אתה חושב, אנחנו חולי נפש מהגלות. אין לנו הרגשה שעם נורמלי. עם נורמלי, נלחמה אדומה שלו. לא מעניין, לא נותן לאף אחד כלום. לא מטר, לא סנטימטר, לא מילימטר, לא תמורת שלום, לא תמורת מלחמה. לא נותן. נקודה. דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אני כאן. יש לי כמה דוגמאות חביבות. דוגמה שנייה. מישהו שמע על האיים הקירילים?
לא.
האיים הקירילים. האיים הקירילים זה איים בצפון יפן. שהיו תמיד של יפן. בסוף מלחמת העולם השנייה, מה שהיפנים כמעט הפסידו, הרוסים ראו שהיפנים חלשים, אחרי תפסו את האיים הקירילים. עד היום... אין הסכם שלום בין רוסיה ליפן מאז מלחמת העולם השנייה. רשמית רוסיה ויפן במצב מלחמה. עד היום, כמה 60 שנה, רוסיה ויפן במצב מלחמה, כי יפן לא יכולים לחתום שלום, תביאו אותה עם הקרילים חזרה. בסדר? והרוסים לא נותנים. למה? זאת אומרת, למה הם לא יכולים לחתום שלום? יש טיסות, יש סחר, יש הכל שלום, אין. אין חוזה שלום, אין. מלחמה בין רוסיה ליפן עד היום, רשמית. כן? בפועל לא, אבל רשמית יש מלחמה. יפן לא יכולים לוותר על האיים שלהם, הרוסים לא יכולים להחזיר להם את זה חזרה. רגילים? סתם איים שומעים שם בצפון יפן, אני לא יודע בשביל מה הם לקחו את זה, אולי שם נפט, לא יודע מה הרוסים מצאו שם, כן? אבל אין דבר, אלה לא נותנים, אלה לא מבטרים, הבנתם? מה יהיה בסוף? לא יודע. היפנים חכים, מה שקרה, יושבים בצד, חכים להזדמנות, אם יוכלו לדפוק את הרוסים, יפקו אותם. הם יקחו את זה חזרה, הם לא יוותרו על זה. כך עוד שנה, עוד 20 שנה, עוד 100 שנה, עם נורמלי לא מוותר על האדמה שלו, אתם מבינים? אין דבר כזה. תראו, כל המלחמות שהיו בין רוסיה לצרפת, תמיד היה לזה שטח באמצע, בין גרמניה לצרפת, היה לזה שטח באמצע, כן? אז אני אומר, מבא מכונה זה הסתיים בניצחון של הצרפתים. לא נגמר. בסדר? אנחנו לא יודעים. זה לוקח 40, 50, 60 שנה. לא מבטרים. כל פעם זה עובר ממקום למקום. יש לי עוד כמה דוגמאות יפות לזה. אתם יודעים שככה פרוץ קראתי פעם, שהסורים רצו לעשות שלום עם בן גוריון? אחרי מכן את השחרור, קיבל שדר מסוריה שרוצה לעשות אותו שלום. הוא לא הסכים. הוא אמר, קודם תחזירו את הגולן, אני לא זוכר משהו כזה. הוא רצה, הוא רצה אדמה. הוא אמר, שבליון אמר, לא מוכן לסכם שלום. גנבו לו שם ליד הכינרת, לא זוכר, את הלחם, ממש, הוא אמר, תחזירו את זה, אז זה שלום. מבינים? בן גוריון רצו אחרי מלחמת השחרור, הרסו לעשות את השלום. הוא לא הסכים, עד שלהחזירו לו מה שלקחו לו מארץ ישראל. הבנתם? זה בעיה נורמלי. לא כמו המשוגעים של היום שמוכנים לתת הכל. דוגמה אחרונה, היה בהסכם השלום עם, סור בין ישראל למצרים. סדאת רצה את סיני ובגין לא רצה לתת, נכון? סיני זה לא של המצרים. זה היה שטח סחר מדע בריטי, זאת אומרת זה משהו שהוא באמצע. גם גיאוגרפית הוא לא קשור למצרים יותר, הוא יותר קרוב גיאוגרפית לארץ ישראל מאשר למצרים, כי בארץ ישראל לסיני אין שום גבול. שם יש מפרץ סואץ, אני סתם מסתכל במפה, תראה שסיני הרבה יותר, גרעת שטח הרבה יותר קשור לצד שלנו מאשר לצד של המצרים, נכון? כי שם יש לך את המפרץ שלך וזה תעלת סואץ כזאת, נכון? בצד שלנו זה פשוט חלק מהנגב, אין הבדל. אין איזה תעלה בין סיני לנגב, נכון? אז זה חלק מארץ ישראל, פעם, לא בדיוק, כן? זה משהו באמצע כזה, אבל זה לא אותו של המצרים שלנו ולא הפוך. בגין בא עם כל הטיעונים הביטחוניים שלו, סאדאת אמר, האדמה שלי קדושה, נכון? זה הטענה שסאדאת אמרה, אני לא יודע מה אתה מדבר, האדמה שלי קדושה, אני רוצה אותה. איזה טיעון יותר חזק? מי ניצח? האדמה שלי קדושה. הטיעון יותר חזק זה שניצח, לא מה שנראה לך עם המוח החינוי שלך שניצח, נכון? הטיעון החזק זה שניצח, הטיעון שניצח זה טיעון האדמה שלי קדושה. והטיעון שלא ניצח זה הטיעון הביטחוניסטי, הריאליסטי, הפלורליסטי, הכל מה שזה. זה הטיעון שהפסיד. הטיעון שניצח, האדמה שלי קדושה. נכון? תסעדה, הוא גם נורמלי, הוא זה הארץ שלי. לא משנה, זה לא שלו. שם שם את היד פעם אחת, זה כבר שלו. הבנת? אז אני אומר, אם אתם מדברים על עם נורמלי, אז א', יש לנו זכות על הארץ הזאת, יותר מה שכל אחד אחרי הערבים האלה, לא יודע מי אחד, מי יצא יקריץ אותם מפה. ועם נורמלי, אין לו אחד שיש לו השיעות המטורפות האלה, לתת, לא לתת, לא לתת, כלום. אני חזק, זה לא מעניין אותי, אתה רוצה שבשקט, אתה לא רוצה אוף איתו. זה מה שכל עם בעולם נורמלי אומר. יש עוד כל מיני טענות אידיוטיות של החילונים, שאין דבר כזה ששולטים המיעוט. לא נכון, שקר, גמור, כל הזמן כולם שולטים המיעוט. אתה רוצים דוגמה למיעוטים? בבקשה. הוולשים באנגליה, הוולשים בבריטניה, הוולשים זה עם וולשי. היה מלחמות בינם לבין האנגלים, מה שנקרא, לא זוכר, עד לפני 400-500 אלף שנה, לא יודע, אני לא בקיא בהיסטוריה. כל הזמן מלחמות נגד הוולשים. בשלב האנגלים כבשו אותם, דיכאו אותם. מה זה דיכאו אותם? הם חלק, הם אזרחים, הכל, אבל הם חלק מאנגליה. כן? דיכאו, מה זה דיכאו? כבשו אותם, הורידו אותם. זהו. הבסקים בספרד, נכון? הבסקים האלה לא רוצים להיות ספרדים, לא ספרדים. מישהו מכפת לו מהם, זה נראה לי כבר לא יודע, 100 שנה הם מייללים כמה מדי מהפוצצים איזה רכב. זאת, אז פוצצים רכבת, הספרדים חושבים לתת להם משהו שפוצצים רכבת? לא. אבל לא מתייחס אליהם, נכון? זה לא נכון פשוט, זה שקר. יש כמה שקרים של השמאלנים, שכאילו, תנועות שחרור תמיד מצליחות. לא נכון, תנועות שחרור אמיתיות מצליחות. תנועות שחרור של שקרנים לא מצליחות. זה הכל, זה פשוט לא נכון. זה הכל תלוי בקשר הנפשי. ואם מי שמוכן להילחם, זה שלו. אם לא מוכן להילחם, לא שלו. אז אני אומר, לפי הטיעון החילוני, האזרחי, כלל עולמי, אז ארץ ישראל שלנו, אם היינו נורמליים, לא היינו נותנים לאף אחד כלום, כל השאלה הזו בכלל לא הייתה, זה לא שאלה לעולם. עכשיו אתה בא ואומר בצדק, לא, אנחנו מיוחדים, אנחנו עם ישראל, נכון? אנחנו עם ישראל, אנחנו לא כמו כל האומות, אנחנו לא שמים, אנחנו אנשים מוסריים, אנחנו רוצים באמת לעשות את הדברים האמיתיים, אולי מצד האמת שווה לתת שטח תמורת שלום, אולי. עכשיו אנחנו מדברים בצורה ערכית, ממש, לא בצורה של כל אומות העולם, אנחנו עם מיוחד, נכון? אם אתה עם מיוחד, אז בוא נראה במה אתה עם מיוחד. אם אתה עם מיוחד, במה? ממה נהיה לך עם מיוחד? תשובה. עכשיו אני אתחיל להסביר לך את מה שנקרא ארץ ישראל כי אין עצמותי לאומה. כל מה שאתם אמרתם, עכשיו אני מתחיל לדבר. אתם מבינים את זה? אני קודם אסביר, עוד פעם, אני עכשיו עושה רגע הפסקה, תבינו את העיקרון. קודם אני מראה לך שלשיטתך ודאי אין מה להחזיר כלום. אתה אומר שאנחנו עם מיוחד, בוא נראה במה אנחנו עם מיוחד. פה עכשיו אני אסביר לך שארץ ישראל היא מה שאנחנו עם מיוחד. אתה לא יכול להפריד את זה. אנחנו עם מיוחד, אני אתן לך לדבר. אנחנו עם מיוחד בזה שיש לנו, בסופו של דבר, כמה זה מעצבן לך בתור חילוני. אנחנו מיוחדים בתורה ומצוות. אז נכון שבנקודת זמן הזאת יש יותר חילונים, נכון. אבל גם בזמן אחר היה יותר חילונים, אני מניח, יותר עובדי עבודה זרה. היה תקופות כאלה בהיסטוריה, זה לא משנה. אבל שתם לך עכשיו, לאורך זמן, אתה בודק את עם ישראל, את היהדות, במשך 4,000 שנה האחרונות. דבר כי שמייחד את עם ישראל בתור עם ישראל זה תורה ומצוות, כי אחרת אין לך שום הסבר איך יהודים מתימן ויהודים משוודיה הם קשורים לאותה אומה. לא קשור לך, אחד מדבר שוודית ונראה כמו סבון, ואחד מדבר תימנית. מה הקשר בכלל? מה הקשר? מה, איזה עם, איזה לא עם? מה הקשר בכלל? תשובה, יש לה הקשר היחיד תורה ומצוות, והקשר לארץ ישראל. זה מה שמאחד אותם. זה מה שהופך אותם לעם אחד. תורה, מצוות, בקשר לארץ ישראל. כולם יודעים שזה הארץ שלהם, כל אחד מרגיש, בכל חור שנמצא בעולם הוא מרגיש שזה לא המקום שלו, המקום שלו לארץ ישראל, והאחים שלו זה היהודים. והאחים שלו היהודים זה לא בגלל שהם נראים כמו, בגלל שהם שורי תורה ומצוות. יש להם קשר לאומה ולארץ. זה הקשר ביניהם. זה לא קשר פיזי, זה לא קשר של דמיון פיזי. הקשר הוא תורה, מצוות, בקשר לארץ ישראל. זה הקשר בין כל היהדות. לכן, חלק מה יכולת שלנו להיות עם מיוחד ומוסרי זה אותה נקודה של ארץ ישראל. זה לא משהו חיצוני. כי עובדה שעם ישראל לא מצליח בשום מקום אחר. המקום אחר שעם ישראל יכול להיות עם ישראל זה בסוף ארץ ישראל. כל התוכניות האחרונות נפלו, היה בירוביג'אן, היה ארגנטינה, היה אוגנדה, היה כל מיני שיגונות. שום דבר לא הצליח. רק ארץ ישראל זה הצליח. והסיבה, כי זה הארץ שלנו. יש לי עוד ראייה מהכיוון השני, וזה נגמור, תכף נתבר. ראייה מהכיוון השני, זה זה ממש קשה לאדם חילוני לתפוס את מה שאני עכשיו, בייחוד לך. אבל תשים לב באופן מוזר שארץ ישראל מסתדר רק עם היהודים. כי בסוף, כמו שכתוב בתורה, משה רבנו לא הכיר לא את הטורקים ולא את האנגלים, ולא את הפלסטינים, לא הכיר אף אחד, והוא ידע שנחזור לארץ. כתוב, ושבתי קיבצתי ומכל הארצות, זה כתוב בתורה. והנביאים לא הכירו את כל אלה וידעו שנחזור לארץ, והם אמרו שארץ ישראל ושממו אל אויביכם. כן, אז כבר משה רבנו ידע שבלי היהודים ארץ ישראל תהיה ארץ שוממה. מה שהיה בפועל, אף אחד לא הצליח פה, לא הצלבנים, לא ערבים, הארץ תמיד הייתה חריבה, שובבה, מסכנה, מדי פעם היה עליות והירידות, בתור שיטה, אף אחד לא הצליח פה. פעם ראשונה שמצליחים פה בגדול, מכל הבחינות בחקלאות, בתעשייה, זה רק אנחנו. וזה, כי באמת יש קשר בין עם ישראל לארץ, זה עם ישראל, לכן זה הארץ שלנו, לא נותן סנטימטר, לא נותן כלום, מוכן רק לקחת, ואם תברחו יותר מהר, יהיה עוד יותר טוב. כן, מה אתה רוצה להגיד עכשיו?
הערבים מוכנים להילחם, ואנחנו לא.
בודקים לא, למה אנחנו לא?
בתור כלל, בתור רוב.
שקר שהעיתונות הכילה אותך. במלחמת, מה זה היה, המבצע האחרון שהיה? חומת מגן. רק שנייה. זה שקר שאנשים מאכילים אותך. פשוט משקרים במצח נחושה. זה פשוט לא נכון. יש גיור, אנחנו לא מוכנים להתגייס לצבא? מה? מי לא מוכן להילחם? הם השקרנים לא מוכנים להילחם בעצמם. פשוט לא נכון.
שמאלנים, לא מוכנים.
לא, שמאלנים יש בערך ארבע, מתוכם שלושה עיתונאים. הם לא נכון, זה פשוט שקר.
אבל, אוי, אז מבחינתם,
הם בעצמם, הם
לא שלהם.
הם בעצמם, לא בגלל שלהם, הם בעצמם חולי נפש לגבי כל הקשר לארץ ישראל. זה בעיה אחרת. אני מדבר, אתה לא יכול לדבר על פרטים, צריך לדבר על הכלל. הכלל מוכן להילחם, והראיה הכי טובה שבאינתיפאדה הזאת ניצחנו. כי עובדה שהערבים לא השיגו כלום, ואנחנו עושים לא הכל, שום דבר לא קרה. לא הזיזו אותם משום מקום.
הסיום הזה לא יעבוד עליהם.
סליחה?
על הקיצונים הארבע אלה, על אחד.
האחד הזה, אם הוא אדם ישר ויראה שאומנם הוא חושב אחרת, אבל כל העם בתור עם חושב אחרת ממנו, זה כן יעבוד עליו. אתה לא יכול לקחת, תראה, אני לא מדבר על בן פרטי, אני מדבר על עם ישראל בתור עם ישראל, לעומת עם פלסטין בתור עם פלסטין. עם פלסטין לא מוכן לעשות כלום של עצמו. לא לקחת אחריות על החיים שלו, הוא קיבל הכל למגע של כסף ממש. נכון, נתנו לו מדינה, נתנו לו צבא, נתנו לו כסף, רק תקים מדינה, לא הקים מדינה. למה הוא רוצה לפקט היהודים? זה נורמלי.
אוקיי, אז אם יהיה, עכשיו יהיה רוב למשל המדינה.
אם יהיה רוב,
להחזיר את ה...
לא קרה שום דבר. כי אנשים מבולבלים ולא מבינים את כמו שאנחנו אומרים, ולכן, למרות ההרגשה הפנימית הגדולה שלהם, אפשר לדבר אותם, זה לא הוכחה לכלום. ולכן, אתה צריך לבדוק תמיד לאורך זמן. אתה לא יכול לבדוק בשנה או שנתיים או במאה. אתה צריך לבדוק, עם ישראל 4,000 שנה, יש לו קשר לארץ ישראל. צריך עוד 4,000 שנה בשביל לנטרל את זה, לא 50 שנה.
אם אנחנו עם ככל האומות.
אם אנחנו עם ככל האומות, אנחנו עדיין נלחמים על הארץ שלנו ולא מוכנים לוותר. אבל אנחנו לא מוכנים לוותר.
אבל אם הרוב כן מוכן
לוותר. הרוב לא מוכן לוותר.
אם הוא כן מוכן.
אבל הוא לא מוכן. אם כל עם ישראל יחליט לחזור בשאלה, וכולם יחליטו להתאסלם, אז נכון, אז יהיה בעיה. נכון. אבל זה לא קרה, אתה לא יכול לבוא להם שאלת אם. אם יתברר שעם ישראל אין לו קשר לארץ ישראל, אז היא לא שלו, אני מסכים. אבל זה פשוט לא קורה, וזה לא יקרה גם.
נקודת המעבר בין הכיבוש של אמריקה לאינדיאנים.
כן.
אז בנקודת המעבר, למי אמריקה יותר שייכת?
לאף אחד. די, שייכת לשניהם. שניים מוחזים בתלית, למי שייכת? למי שמושך יותר חזק. אבל יש שלב שכולם מושכים.
אבל אתה אומר מה נובע מכל דני דבר, הקשר...
הם נלחמו יותר.
והאינדיאנים כאילו, מה אנחנו יכולים להפוך מול...
בסדר, אני אומר, יש בזה עוד פרמטרים, יש בזה עוד פרמטרים, כנראה. למשל, אחד הפרמטרים שלא שייך להזכיר אותו באוזני אפיקוירס כמוך, זה הקדוש ברוך הוא. כנראה הקדוש ברוך הוא מחליט למי את האומה ואת הארץ, ואני לא, והאינדיאנים נגמר הזמן שלהם. אז זה גם כפרמטר במשבר, אז זה פרמטר קשה למדוד אותו.
טיעון הגיוני.
לתת לך אין לי בעיה.
האינדיאנים היו יותר חלשים, לא...
לא, הם היו יותר חלשים כי הם נלחמו כמו אינדיאנים. אם הם היו, היה הרבה מאוד אינדיאנים, אם היו נגיד מחליטים להתאחד, להגיע למקום אחד, להגיד שלפחות הוא שלהם היה להם אותו.
לא ידעו איך, לא...
זה חלק מהקשר, לא ידע להילחם, זה גם כן סוג של חוסר קשר. בסוף מי שחשוב לא נלחם, מי שלא חשוב לא נלחם. מלחמה היא לא רק לבוא ולהרים רובה ולראות, מלחמה זה כל המערך הנפשי שאומר שאתה בסוף מצליח, אתה מבין? גם חקלאות היא סוג של מלחמה על הארץ, לא רק להילחם עם רובה, אתה מבין? בסוף, במלחמה הגדולה הם הפסידו, זה לא משנה שם, הם היו אמיצים בקרב. בסוף, האדמה לא שלהם, מה לעשות?
אז למה אמריקאים הולכים ונלחמים על מה הם נלחמים
כאילו? על מה, איפה הם נלחמים? אצלהם?
לא כל שהם רוצים להילחם, מה מניע אותם?
איפה הם מניעים? בעיראק?
בעיראק,
אני לא יודע. מניע אותם, א', אל תשכח, זה התחיל בזה שפיצצו להם שם בניו יורק שני מגדלים, נכון? מזה זה התחיל, הם לא סתם הלכו להילחם. התקפו אותם, אז הם מחזירים, זה הכל, צורה הכי נורמלית.
זה
היה להם איום. זה איום, שפיצצו לך בניו יורק, הרגו לך 20,000 איש, זה אבא של איום. מה יותר איום מזה? מה?
זה לא איום ש...
זה אבא של איום, מה יותר איום מזה? שפוצצים לך בתוך ניו יורק את ה...
מה קשור לעיראק?
זה לא משנה כבר, הוא חושב שזה קשור לעיראק, זה לא משנה עכשיו, אבל זה ככה הוא חושב שאני נכון. חברים, נו, יאללה, מה?
לא צריך להגיע רחוק עד איראן, נגיד אם היפנים היו חושבים עכשיו את הוואי לארצות הברית, בחיים היו מבטאים להם, גם כן.
מה אתה רוצה להגיד בזה, לא הבנתי.
יש קשר כאילו, סלאר, את האמריקאים הם קצת 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 כאילו מה הם כבשו כאילו מהגיעו,
אבל
זה
ממש שבשתם
קשר
לזה. נכון, זה מה שאני אומר. אז הערבים באו כבשו, ויש להם כבשו. אבל אין להם, זה מה שהורדתי לך. חבר'ה, שאלה על שבוע הבא, אתם רוצים שיעור שבוע הבא? אני יודע איזה שיעור. טוב, אני אחשוב איזה שיעור שלכם.